Yo, what's up? Baby, let's
go. עסקים בכושר עם שיה לנקרי. האנשים, הסיפורים, הרעיונות וההשראה.
אוקיי, אז פרק נוסף של עסקים בכושר, והיום אני מארח את מריו גוטיירז, האיש והזומבה, התנועה, וחבר'ה, אתם הרבה דברים שאתם לא מכירים עליו, אז אנחנו הולכים לשאול אותו המון שאלות, לחזור איתו אחורה בזמן, וכמובן להכיר את הנינג'ה שבו, שיש מתוכה, הוא הוציא גם לא רק נינג'ה, הוא הוציא גם את הזומבה. אז חברים, מריו גוטיירס אצלי כאן באולפן, מריו.
שלום שי, שלום לכולם. מוי ויין, איתו.
מצוין, מה שלומך?
מאוד 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 שמח להיות פה, איתך.
אני מאוד שמח שאתה הגעת אליי היום.
ואני ממש רוצה לספר לך הכל, אני כולו חשריך היום.
אין ספק, אז כמו שאתה יודע, בתוכנית שלי אני כל הזמן מביא אנשים מאוד מעניינים, מעוררי השראה, כאלה שמגיעים מעולם הפיטנס, הכושר, התנועה. שעשו דבר או שניים בחייהם, ויש להם השראה להעביר, קמצוץ של השראה, קמצוץ של מוטיבציה, וכמובן הרבה ויטמינים. אז המטרה שלי כאן, לשאול המון שאלות, ולהעביר הלאה המון אנרגיות, ומהאנרגיות שלך, אם אפשר לקחת טיפה, זה בכלל מבורך.
בכיף, בכיף.
אז זהו, מריו, אולה, כמו סטאס.
מוי ביין.
לא סתם שאלתי, כי אתה בעצם יליד צ'ילה.
נכון.
אתה עלית לישראל לפני...
כמעט 16 שנה.
16 שנה אתה כבר בישראל?
כן.
בעצם תחילת דרכך בצ'ילה, תספר לי ככה.
אז אני נולדתי בצ'ילה, והייתי קרוב לספורט מגיל קטן. בגיל 8 החלטתי שאני רוצה להיות מדריך לספורט.
בגיל 8?
בגיל 8, כי המדריך של חינוך גופני בבית ספר שינה לי את החיים.
אוקיי, זה נקודה מאוד מעניינת, כי אתה יודע, לפעמים שיש איזושהי נקודה כזאת שעושה life change, אצלך זה קרה בגיל 8.
בגיל 8.
בגיל 8 החלטתי שאני, אני החלטתי בגיל 18 בערך, או 19 להיות מדריך כושר. רק אז חשבתי את זה, לא לפני, בגיל 8 אצלך.
לא, 8, אני, זה היה דרך להגיד תודה למדריך שהיה לי בבית ספר.
אוקיי.
והכי מצחיק שהסטריאוטיפ שלו, זה לא המדריך שרירי, לא, זה היה איש קטן, שמן, דומה לג'ורג' קונסטנצה, ממש ככה.
וואו.
אבל המתודיקה, הידע והלב שהיה לו, זה שינה לי את החיים.
זאת אומרת, מה שבעצם נתן לך השראה, זה בכלל לא אפילו לא לוק או המראה.
בדיוק.
בעצם האישיות שבו.
נכון.
אז בגיל 8 הבן אדם הזה חשף אותך לעולם הזה של ספורט, נתן לך להבין, להגיד, וואלק, זה מה שאני רוצה לעשות. ואז מה? איזה סוג ספורט?
ואז הייתי מתאמן שלו, אני הייתי בהתעמלות כקרקע, וזהו, הייתי מין מציג של הבית ספר שלי, ואחר כך הגעתי לתחרויות של התעמלות קרקע.
אתה היית הנציג של בית ספר?
כן.
בצ'ילה, איך קראו לבית ספר?
אינדירה גנדי.
אני מכיר את זה. איפה זה?
אני רגע עוצר, כי מריו לוקח את המיקרופון כזה הצידה משום מה.
כן, נכון.
תכוון אותו אליך.
תכוון אותו
אליך. רגע.
סיבוב כזה, כן, תן לו סיבוב.
הנה.
עוד טיפה?
עוד.
ככה. כי ממש יהיה לכיוונך.
רגע, זה בסדר אם אני שם את דקה מפה?
ככה אתה יותר בכיוון כבר.
בדיוק.
וכזה...
אתה יכול לקחת את כולו אליך אולי קצת.
כן, תהיה קרוב אליו, אתה יכול...
בדיוק, עוד זה מעולה.
אוקיי.
אתה יכול לחזור לשאלה הזו שי?
כן, כן, בטח. לך
זה.
אין בעיה. אז רגע, באיזה... טוב, רגע, נשאל מחדש. שוב, בית ספר, רגע, סליחה. אוקיי.
עוד פעם הוא זז טיפה, מריו.
מריו זז.
רגע, אולי זה הקבל, כי באמת אני לא נוגע.
אוקיי.
רגע.
לוקח אותו קצת יותר כימים שלך.
זהו, עכשיו לא יזוז.
לא יזוז. כן, דבר כזה, אליו כזה, אתה יודע.
בדיוק ככה.
אני שם את הידיים ומדוד.
כן.
אוקיי.
קח שנייה ולכה.
אוקיי, אז באיזה בית ספר למדת בצ'ילה?
הבית ספר של המדינה שקראו לו אינדירה גנדי, האמת,
אני מכיר את זה, איפה זה בדיוק? בצומת הרחובות?
נכון.
אוקיי.
והאמת, סנטיאגו היא מאוד גדולה.
אתה גדלת בסנטיאגו בצ'ילה?
הייתי בסנטיאגו, כמו בישראל יש כמעט 10 מיליון אנשים, 12, שם יש 8-9 מיליון אנשים רק בסנטיאגו.
רק בסנטיאגו, זה מדינה בסדר, בעצם עיר בסדר גודל של מדינת ישראל.
נכון. אז זהו, הייתי בהתעמלות קרקע, הייתי רע מאוד במספרים.
מה זה רע מאוד במספרים?
רע מאוד, לא אהבתי מתמטיקה, לא אהבתי פיזיקה, לא אהבתי את הדברים.
זה בצד של לימודים.
ספורט, נו לי ספורט.
מזכיר לי פה מישהו שישב מולך אגב, רק תן לו כדור ושיעור ספורט והוא בן אדם אחר לגמרי.
וגדלתי עם אמא שלי, אבא שלי מוסיקאי והוא עבר לגור במקסיקו. אז לא היה לנו יותר מדי כסף להשקיע במדריכים פרטיים בדברים כאלה, והמדריך הזה הוא לקח כסף מהכיס שלו בשביל לשלם שיעורי פרטים. וואו. של מתמטיקה ופיזיקה בשבילי.
תזכיר לי את השם של אותו מדריך, של אותו מאמן.
גיירמו. גיירמו וייגס.
גיגר וייגס. אוקיי, הוא איש ההשראה שלך למעשה, נכון?
כן, כן, כן.
אז הוא בעצם הוציא מהכיס שלו כדי בעצם לעזור לך. נכון. למה, הוא ראה משהו שיש בך?
הוא אמר כאילו, אין להם כסף. הוא עם אמא, אמא עובדת כל היום. הוא באמת רוצה להצליח. ובוא נעזור לו. וזה היה אני בעוד שני חברים. עם אותו סיטואציה.
ואז הוא בעצם עזר ותמך בכם.
בדיוק.
הוא נתן לך המון השראה. כן, כן, כן. וכך למעשה הוא קידם אותך בתחרויות של...
של התעמלות קרקע. כן.
תן לי קצת הישגים ובאיזה גיל זה היה, נניח 8,
10... 8 עד גיל 14.
8 עד 14, אז היית בהתעמלות קרקע? התעמלות
קרקע באתלטיקה.
ואתלטיקה, אוקיי, הישגים של כזה ברמה אזורית, בתי ספר?
כן, בסנטיאגו בעיקר, כי זה, או שוב, היה תחרויות על ימין ועל שמאל, אז היינו שם.
אוקיי, יפה, אז צפית באולימפיאד האחרונה, ראית קצת התעמלות קרקע?
בטח, בטח.
התעמלות קרקע, אומנויות לחימה?
הייתי באמת צמוד לטלוויזיה 24/7 עם אשתי.
איזה כיף.
והיינו סועקים כל פעם שמישהו מישראל עולה שם.
זה בכלל, אולימפיאדה האחרונה הייתה מדהימה, נדבר עליה עוד בהמשך, כן, אבל אין ספק, אנחנו, יש לנו כמה מחנה משותף, קודם כל המחנה משותף של בני לבנך זה הספורט, המחנה משותף השני זה שלשנינו יש 3 בנים.
נכון.
אבל נשים את זה בצד, כרגע זה לא קשור לרעיון, אבל מה שאני באמת ככה רוצה לחזור איתך יותר, זה בעצם על התקופת זמן, שבה היית ופעלת כספורטאי, הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות, להיות נכון. מדריך, אז גילי 8 עד 14, אתה אומר, היית בהתעמלות קרקע נכון. ואתלטיקה. מה
לאחר מכן? ואז יצאתי מהבית ספר, בגיל 16, אני נכנסתי לאוניברסיטה, כי צבא לא היה, כאילו אמרו, אני אכלתי, הלכתי לשם ואמרו, כאילו, אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה להיות משהו, לך, לא חובה. אז הלכתי, נכנסתי לאוניברסיטה, ללמוד חינוך גופני,
באיזה גיל זה?
16.
בגיל 16 הלכת ללמוד חינוך גופני.
אז בגיל 17.
מה שפה בדרך כלל אחרי צבא, ואפילו אחרי טיול של צבא.
נכון, אז בגיל 17 כבר הייתי בשיעור הראשון של התעמלות, חינוך גופני.
חינוך גופני, אוקיי.
ובאותו זמן הייתי עושה התעמלות קראטה, אומנות לחימה.
אוקיי, אז איפה, אני נוגע ככה, אני
יוצא פה את הנקודה. זה בין לבין.
בין לבין. בין נכנסת לבין. ללמוד חינוך גופני באזור גילי 16-17.
נכון.
התחלת ללמוד, ואז גילית את עולם הקראטה.
ואז גיליתי בעיקר את ברוס לי וז'אן קלוד ואן דאם.
מי לא גילה אותם? רק שיש כאלה שהמשיכו לחגורה שחורה או יותר מזה, ויש נכון. כאלה שבבית.
וביקשתי מאמא שלי, אם היא יכולה לתת כסף בשביל לשלם, והיא אמרה, אין לי כסף.
אוקיי.
אז הייתי שם בהתחלה כל הסרטים של ברוס לי וז'אן קלוד ואן דאם, והייתי לומד מה שהם עושים. האוטודידקטי לגמרי, וכך הייתי כמה שנים, עד שמדריך אחד ראה אותי, והוא אמר, וואלה, יש לך פוטנציאל, יש לך בסיס, בוא, אתה לא צריך לשלם.
מדריך מהתחום, מהאומנות לחימה.
אומנות לחימה. הוא היה קומנדו בצבא, ובאותו זמן הוא היה עושה שיעורי קראטה.
ואז הוא ראה אותך ואמר, יש לך פוטנציאל.
בוא, אתה תהיה צמוד אליי, ולמדתי איתו קנפו, קנפו קראטה, שזה בהתחלה היה הסיסטמה הסינית, אחר כך זה הפך להיות אמריקאי, וככה זה המשיך, ואז הפכתי להיות חגורה שחורה בקראטה.
וואו, כמה זמן התאמנת בזה?
לקח לי כמעט 14 שנה.
כמה שנה? 14 שנה.
להגיע לחגורה שחורה.
להגיע לחגורה שחורה. זאת אומרת, אם אני בציר זמן, אני הולך מגיל 17, אז בערך בגיל 30, 31 כזה.
כן, כי בגיל 17 עד גיל 28, קרו כל כך הרבה דברים ששינו לי את החיים. כאילו, הייתי בקראטה. התחלתי לרקוד.
סיימת כמובן את הלימודים, נכון?
לא סיימתי לגמרי.
לא סיימת.
היה לי שנה האחרונה, והחלטתי שאני טס עם הלהקה איפה שרקדתי.
אוקיי.
כי הם אמרו, אנחנו נשלם לך את הטיסה, ניתן לך משכורת, בית מלון, ואנחנו 6 חודשים בחול.
נשמע מבטיח לבחור צעיר.
נכון. ואז זהו, הקפאתי את השנה האחרונה, הלכתי לטוס והמשכתי עוד כמה שנים, הייתי כמעט 6 שנים בלהקה הזאת.
אוקיי.
וככה הכרתי את אשתי.
אוקיי, אז אמנות, רגע, שנייה. אמנות לחימה, אני עושה פה סדר.
נכון.
גיל 8 עד 14 אמנות לחימה, אתלטיקה.
התעמלות קרקע באתלטיקה.
מ-14 קצת יותר, איפה הריקוד נכנס? באיזה גיל?
בגיל 18.
בגיל 18. כן. כאילו מה, התחיל מסלסה?
לא, היה לי שני חברים הכי טובים שהיה לי באוניברסיטה. אחד בא מעולם האירובי, האירובי של פעם, סטאפ, דברים כאלה.
סטאפ טאץ'.
נכון.
קלאסי.
השני הוא היה רקדן, ואני אומנות לחימה. אז עשינו דיל, אמרנו, בוא נעשה עסק. אנחנו בסוף שנה, אנחנו מפתיעים שכל אחד יגיע למטרה, ליד שלו. אז אני אמרתי, אני אהיה אלוף פן אמריקה של אומנות לחימה. השני אמר, אני אהיה אלוף ארצי של אירובי, והשלישי, אני אכנס ללהקה הזאת.
וואו.
והגענו אוקיי. לסוף שנה, בשלושתנו, הגענו ליד.
בשלושתנו אמרתם בידים. כן. מה אתה אומר? כן. באיזה גיל זה היה?
בגיל 18.
גיל 18. אז כן. אתה היית אלוף פן אמריקה? פן מה אמריקה. מה זה אומר?
כל מדינה שמדברת ספרדית. כל בעולם.
וואו. כן. בקראטה.
בקראטה. לתפוצת הגיל. בקרב. בקרב על נקודות ב... 100 קילו הלאה.
מדהים, הרבה כל כך, אתה יודע, בישראל מכירים אותך, לפחות ב-10 שנים האחרונות, אם לא יותר, מכירים אותך איש התנועה, זומבה, ריקוד, כאילו, אתה מזוהה עם זה, לטיני כמובן. נכון. ומי בכלל חשב שאתה בעצם היית נינג'ה בעבר?
עדיין, אני בבית עם הילדים שלי.
זה אני יודע, אבל הרבה מאוד אנשים שלא מכירים אותך, לא יודעים שבאמת הבסיס שהגעת ממנו, גם התעמלות קרקע, גם... כמובן ריקוד וגם קראטה, כן, שהיום כן, אתה כן. מחזיק בחגורה שחורה או ש...
חגורה שחורה, לא, עכשיו אני מתאמן בבית בעיקר, כי אין לי זמן, ניסיתי ואז כל הטיסות וזה...
אז... אדם עמוס כמוך, זומבה מעל הראש, זומבה וסטרונג, כן, עד מעל הראש כמו כן. שאומרים.
ולטובתנו יצא סטרונג, סטרונג ניישן, ושמשלב הרבה תנועות בהרבה מהעולם האומנות לחימה.
מהעולם הזה של אומנות לחימה. מה שלא היה לך בזומבה למשל.
בדיוק.
אבל בזומבה היה את הריקוד, שבריקוד...
נכון.
אני חוזר שנייה צעד אחד אחורה, כי הריקוד הוא מאוד חשוב.
כן.
והוא הגיע באיזה גיל?
גיל 18.
18. זאת אומרת, אם בעצם הקראטה היה שנה לפני, פחות או יותר.
נכון.
אתה היית באמת, אתה יודע, אם אני ככה לוקח את הכל, אתה באמת מולטי, נכון? מולטי טאסקינג.
כן.
בעצם שעושה ריקוד ואומנות לחימה, וכאילו, אתה יודע, בתור ילד, אני רצתי ושחקתי כדורגל, זהו.
לא, אצלי זה היה הכל, סקטים, אופניים, הייתי בתחרויות של BMX.
אה, יפה.
בתחרויות של סקטים של פעם, 4 גלגלים, לא רולר בליידס כמו של היום. ואתלטיקה בקפיצות, ובאוניברסיטה זה גדל לשחייה, בתחרויות מפה לשם.
אז אנחנו יכולים להסכים, אין אחד שלא יכול להסכים איתי עכשיו שצופה בנו בפרק הזה, שאתה ספורטאי ברמח איבריך. ממש, רמח איבריך זה אומר, בכל איבר בגוף אתה פשוט ספורטאי. אני, בכל שריר, כן. בכל גיד, בכל מקום הגוף.
כן.
וזה,
אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב.
כן, אנחנו לא יודעים לפעמים. נכון. אנחנו יודעים נכון. שאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים, ועושים את זה לגמרי. הכי טוב שאפשר. אם זה טוב או לא טוב,
כן.
ימים יגידו. יש כאלה שרצים מרתונים, ורצים כן. למרחקים, וזה טוב להם, מעולה להם עכשיו.
כן.
טווח ערך אולי, אתה יודע.
מידה, כן.
כן. אז הסכמנו על זה שאתה ספורטאי, מבינים שאתה ספורטאי, היה לך באמת, אתה מולטי ספורט טלנט, נקרא לזה ככה. ואז מתי נחשפת, לקחת אתה בעצם את העולם הזה של הריקוד, ונחשפת לזומבה, באיזה שנה זה היה?
אני סיימתי את הקריירה שלי, את המקצוע שלי, ואז התחלתי לעבוד בבית ספר, הייתי מורה בבית ספר, וכמה שנים, ואז אשתי הייתה בצ'ילה.
אוקיי, יפה. אני עוצר פה, עושה פאוזה קטנה, ואני חוזר לצ'ילה לרגע שבו הכרת את עינת.
זה קרה בשנת, כמעט בשנת 2000, באנגליה.
באנגליה, אז זה מן הסתם לפני הזומבה.
זה לפני, הרבה לפני.
אז הכרת את עינת לפני, למה אני מציין אותה מעבר איזושהי אשתך והכל? היא בעצם השותפה שלך לעסקים, והיא זאת מאחורי הקלעים, דוחפת את זומבה ישראל כבר המון המון שנים.
ואותי.
ואותך כמובן, אבל בגלל זה אני מציין אותה. אז אתם נפגשתם ב...
אנחנו, אני הייתי הסולן, הרקדן הסולן של צ'ילה, בפסטיבל בינלאומי של ריקודים. ועינת הייתה מהלהקה הישראלית.
אוקיי, אז היא הגיעה בעצם מלהקה ישראלית שפגשה אותך שם?
פגשנו באנגליה, היינו כמה ימים ביחד, ואני ידעתי שזו...
שזה זה.
זוהי, זאת האחת. ואמרתי לה, אחרי 3 ימים אני רוצה להתחתן איתך.
אחרי 3 ימים אמרת.
היה לי ברור שזה ככה זה יהיה.
וואי, מדהים, תשמע. טוב, היה לכם כנראה חיבור. טוב, עד היום אני רואה את החיבור הזה. ואז בעצם, כאילו, איפה...
ואז היא טסה לצ'ילה.
אוקיי.
ושסמן עובר, היא אמרה לי, כאילו, אתה לא אטרקסיה בצ'ילה. אתה צ'יליאני בין צ'יליאנים. אתה מדבר אותו השפה, אתה רוקד בדיוק כמוהם. אתה
עוד אחד מיני.
נכון. אתה צריך לבוא לישראל. אמרתי לה, אם את חושבת, אין לי בעיה. כאילו, הייתי רגיל כבר לטוס ולצד מהמדינה שלי.
היית נורא אופן מיין, נורא מוכן.
כן, כן.
אוקיי.
ובאנו לארץ.
באיזה שנה
זה היה? זה היה בשנת 2004, פחות או יותר. והיא באה חודש לפניי. כשאני באתי לארץ, הייתי יום וחצי בלי עבודה. היא סידרה לי עבודות
כבר. היא כבר דאגה עוד לפני שהגעת כבר.
הגעתי, והיה לי כבר עבודה בסטודיואים. אני לא יודע מה היא אמרה עליי, אבל היה לי עבודה.
סרטון וידאו אחד קטן, איך אתה זז, וזה סוגר את הפינה, אוקיי.
ולא הייתי יודע עברית. באנגלית גם בקושי הייתי מדבר, אז לטובתי זה היה צריך לרקוד.
אוקיי, אז לרקוד, להסתכל ו-follow the moves, כמו שאומרים.
ואז בשנת 2010, פחות או יותר, הגיעה זומבה לארץ.
זומבה נולדה, נכון.
בדיוק. לא, זומבה נולד בשנת 2001.
כן, זה אני יודע, אבל...
נכון, אבל הביאו זומבה לארץ בשנת 2010, וחיפשו אנשים קשורים לריקוד, בלטינים, בפה משם, בשביל לעשות את הקורס הראשון של זומבה.
בישראל.
בישראל. ואני אמרתי, נו די, אני עושה אותו דבר. מה אתם רוצים ממני? ועינת כמובן, לך, לך, מה יש לך להפסיד? אתה תקבל עוד תעודה, עוד הכשרה, וזה הולך, לא אוהב, לא אוהב. הלכתי.
מי פנה אליך מזומבה עולמי?
לא, היו שני חבר'ה שהביאו את זומבה לארץ, שקוראים להם חיים ופדרו.
אוקיי.
הם הביאו את זה, ועשו את הקורס הראשון, מאוד מעניין, רבתי הרבה עם המורה.
אתה באת עם מתודה משלך, ואז היית צריך להתאים.
כן, כאילו, אני לא ידעתי מה זה זומבה, בכלל. כאילו, לא הסכמתי שמישהו לא דרום אמריקאי בא ללמד אותי איך לרקוד סלסה.
וואו.
ואז אתה מבין שזה לא קשור אליך, וזה לא קשור על אם אתה יודע לרקוד או לא יודע לרקוד, ואז אתה מגלה שזומבה זה בעצם דרך בשביל לזוז, אחד, טיפול פסיכולוגי מכל כיוון, והדבר האחרון זה איך אתה רוקד. ואז הבנתי.
איך אתה רוקד פחות מעניין בזומבה, שזה בעצם מה שהצליח.
נכון.
מה ש-2010, 11, 12, 13, 14, זה היה השיעור שהסעיר את כל העולם.
כן, 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 כן.
יש משהו בתוך הדבר הזה.
ועדיין, אני בדיוק סיפרתי לך קודם, הייתי ברימיני, שזה הכנס הכי גדול בעולם, והגיעו קרוב ל-400 איש.
400 איש.
בשיעור אחד.
אוקיי, זה עוד, נקרא לזה כן. עוד פוסט קורונה.
לגמרי.
בסדר, בימי קורונה 400 כן, איש. כן. בימים עוד, היו ימים שגם לגמרי. היו אלפי אנשים על במות, לא, נדבר לא. גם על זה תכף.
כן.
בהמשך?
לא, הם היו פה, הם פוחדו, אמרו, לא יהיה מספרים של פעם, אל תדאגו, אם יש 20, זה בסדר, לא לקחת את זה אישית. ופתאום היום הראשון כבר כן היה לנו 150-200.
אין ספק שזומבה בעצם כן. בנתה משהו שהוא לדעתי אחד הדברים הכי חשובים בכל עסק, שזה קהילה, קומיוניטי.
נכון.
היא בנתה קהילה נורא חזקה, עם מותג מאוד חזק.
כן.
איש שעומד בראש, בטו פרז, בטו. שעומד בראש הדבר כן. הזה, ומנהיג את זה, וצבעים, צבעוניות, וביגוד,
כן.
וכנסים, והם עשו כל כך הרבה טוב בעולם, ואפילו שמעתי את בטו פרז שמצטט, הוא אומר, אלוהים נתן לי כלים לעשות טוב לאנשים, או לגרום להם להיות מאושרים כן. יותר. שזה משפט מדהים בעיניי.
לגמרי, לגמרי.
אז אתה ב-2010 עשית את הקורס, אני חוזר אליך נכון. לקורס, ואז מה?
ואז בשנת 2011 הפכתי להיות את הזס של ישראל. זה
המפיץ זומבה נכון?
educational specialist. זה אוקיי. מישהו שבאמת עושה את ההכשרות, והופך את האנשים למדריכים.
המאסטר של ישראל בזומבה, בקיצור.
בטו לא אוהב מאסטר.
אני יודע, אני קורא לך מאסטר, ושבטו יסלח לי הרגע.
כן, וזהו, וזה העבודה שלי כרגע, אני לא מתעסק בשום דבר, כי גם למדתי הידרותרפיה, הייתי עושה הרבה טיפולים במים, הייתי הידרותרפיסט בעיקר באונספלייס, והייתי עובד שם, עכשיו זומבה הגיע ולא היה לי זמן לשום דבר.
זאת אומרת, משנת 2011, ואז כל הפיק המטורף הזה של זומבה,
לגמרי.
באותם שנים שזה עשה את הפריצה קדימה, היום בכל בית, כולם יודעים מה זה זומבה, זה לא חדש. בכל כמעט סטודיו מועדון כושר, לפחות יש היום שיעור זומבה, וכמובן זומבה לקחה את זה ופיתחה עוד מערכים נוספים שנדבר עליהם תכף. אבל מאז בעצם מ-2011 ועד היום אתה בעצם ברומנטיקה מתמשכת, במערכת יחסים מתמשכת כן. עם המותג הזה.
כן,
וספר לי ככה כ...
סימביוזה מדהימה באמת, באמת אנחנו, אני, קודם כל אני אוהב את הבוס שלי, שעדיין עובד, עדיין עושה קורסים, חושב כמוני, פותח סטודיו, טיפה יותר גדול ממה שהיה לי.
הוא הקים מועדון במיאמי, פלורידה,
כן,
נכון?
מפלצת.
אני ראיתי, אני עוקב, כן. אני עוקב, בטו.
והוא תמיד חושב שני צעדים קדימה, ויש משהו מאוד נכון, שהוא אומר, כאילו, יש הרבה אנשים שחושבים איך להגיע למקום ראשון. אני חושב איך להגיע למקום שני ולהישאר שם. ככה אני לא דואג על אלה שבאים אחריי, כי הם רוצים לעקוף את מקום ראשון, ולי יהיה תמיד את היד, את המטרה להגיע לשם.
זה מעניין, אתה יודע, אני שומע הרבה משפטי מחץ של אנשים, מנטורים שאומרים, אני תמיד חושב על איך להיות מקום ראשון, ולשמור על המקום הראשון. יש ספר של מעמקים, שמדבר כל הזמן על איך להגיע למעלה לפסגה, להישאר שם כמה שיותר, ואם אתה יורד ונוחת גם למעמקים למטה, אז תדע איך לצאת משם כמה שיותר מהר. הוא אומר משהו אחר, נגיע לפסגה, אבל קצת מעבר, בוא נשמור על זה שם. וזה, תשמע, זה פילוסופיית חיים, אם זה עובד לו, אז כנראה זה...
זה עובד לו מצוין, כן.
מדהים.
כן, אז אני באמת לוקח מלא השראה ממנו, וזה כיף, זה כיף, זה שוב, אנשים אומרים תודות בשפע כל שיעור.
כמה מדריכים בישראל הכשרת להערכתך? אלפים זה בטוח, אם יש לך מספר שאתה יודע...
לא, כאילו, אני לא זוכר, אבל בטוח מעל 2,000 מדריכים.
מעל 2,000 מדריכי סטודיו.
פעילים, כמובן שזה הרבה פחות, ועכשיו עם הקורונה, אבל אני עשיתי גם הכשרות בחול, אז...
בארץ יותר מעל 2,000 מדריכים עברו אצלך הכשרות. בחול איפה? באירופה או בכל העולם?
Name it. הייתי בווייטנאם, יפן, סין.
אז בעצם עשית הכשרות לאנשים ממש worldwide, כמו שאומרים.
זה כיף, כי אני עושה קורסים בספרדית. פתאום הלכתי לאיטליה, הפכתי לדבר איטלקית, אנגלית.
לדבר איטלקית?
כן.
באמת? אז כמה שפות אתה מדבר?
ארבע.
אנגלית, איטלקית וספרדית?
נכון.
וואו.
כן.
מדהים.
כן, אז זה כיף. זה כיף שבאמת... בזומבה אין דת, אין צבע, אין גובה, אין משקל, אין שום דבר. זה עולם בתוך העולם, בוא נגיד.
אבל עדיין יש איזושהי נטייה יותר גדולה לנשים.
נכון.
נכון? עדיין אנחנו נכון. במספרים, אחוזים כן, כן, קצת, כן. לא, כן, לא כן. קצת, אבל הם יותר גבוהים לגברים.
כן.
יש הסבר לזה? למה?
אני חושב שעדיין יש את הסטיגמה של ריקוד בגברים לא צריך להיות ביחד.
אוקיי.
כאילו, ואפילו כאילו... בדרום אמריקה זה ככה. כולם חושבים שדרום אמריקאים יודעים איך לרקוד.
למרות שדרום אמריקאים, סלסה, או בקובה, רוקדים.
לא, קובה זה סיפור אחר. אבל בצ'ילה למשל, לא.
צ'ילה, דרום אמריקה, כן. גברים לא רוקדים?
לא, זה... עכשיו הדור החדש רוקד הרבה יותר. אוקיי. אבל בדור שלי, נו באמת אתה רוקד, לך לשחק כדורגל, זה שלנו. ריקוד זה לבנות. אז היה את הסטיגמה הזאת, אז כנראה שזה ממשיך בעולם, צריך קורדינציה, בלי קשר אם אתה יודע לרקוד, לפעמים אתה מרגיש לא בנוח, אם אתה הולך ימינה במקום שמאלה.
זהו, זה גם אגב גם אצל נשים וגברים, למרות שבעצם אמרת שזובה אומרת, שמה, אתה לא צריך ללמוד פה, אתה לא צריך להיות כוריאוגרף, גדול פשוט להשתלב תוך כדי ומקבלים אותך איך שאתה. יחד עם זאת, בעצם זומבה לקחו את עצמם בשנים האחרונות ואמרו אוקיי, אנחנו לא רק ריקוד, אנחנו גם מפתחים משהו חדש וזה בעצם הסטרונג.
סטרונג ניישן.
הסטרונג ניישן, ואז הסטרונג בעצם כבר זה לא רק העולם של הריקוד, התנועה, הכוריאוגרפיה, אלא בעצם עולם של האימון הפונקציונלי.
העולם של היום, שזה הרבה אימון.
אתה יכול לספר לי על זה קצת?
כן, זה קודם כל זה לא משהו חדש, האימון היט. זה נכון. משהו קיים, באימון עיצוב זה משהו קיים בקרדיו. נכון. מה ההבדל בינינו בשיעורים האחרים? שאנחנו עובדים עם שיטה שקוראים לה reverse engineering. זה אומר אוקיי. שאנחנו בונים את הרוטינה, ואז הם עושים את המוסיקה לרוטינה. אנחנו לא לוקחים מוסיקה קיימת.
מתחילים מהסוף.
מתחילים
אוקיי.
מהסוף.
הבנתי.
אז ברגע שאתה מכיר את המוסיקה, ואת הטמפו ואת הספירות, אתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות. ואז אתה יכול להשקיע, כי יש רמות גם.
אוקיי, איזה סגנונות אימון בעצם, או סגנונות...
זה משולב זה בשלבים. כאילו, השלב הראשון הוא יותר קרדיו, השלב השני הוא קצת היט, הרבה עיצוב, קרדיו תמיד, השלב השלישי בעיקר היט, והשלב האחרון זה בעיקר תרגילי קור, רצפה נטו, הרבה פלנקים,
בדי וייט?
בדי וייט, משקל גוף, אין אביזרים בכלל, הדבר היחיד, מי שרוצה מסרון בסוף, וזה עם המוסיקה, והמוסיקה זה לא מוסיקה שאתה שומע ברדיו, אז זה תמיד כאילו, וואי, זה כיף.
אז זה מיוזיקה שדיג'י מן הסתם מייצרים אותו במיוחד, נכון?
כן, סטיב אוקי עשה מוסיקה, טימבלן עשה מוסיקה בשבילנו, אז יש לנו, כן, יש לנו מלא אומנים שעובדים ביחד עם סטרונג, ויוצא משהו מדהים, באמת, באמת. זה מוסיקה מגניבה שדוחף אותך כאילו לתת את האקסטרה.
אז מה מרגש אותך היום? אתה מכשיר מדריכים גם בזומבה, גם בסטרונג, אתה מלמד גם את זה וגם את זה.
נכון.
גם בארץ, גם בעולם.
נכון.
עכשיו חזרת מאיטליה גם מכנס, שככה פוסט קורונה, סוף כל סוף, במקום 100,000 איש, היו 30,000 איש ברימיני, ועדיין היו כמה מאות אנשים בשיעור שלך, באימון אצלך. 400 איש?
400 איש פחות או יותר.
400 איש, זה היה לך גם זומבה וגם סטרונג.
גם סטרונג וגם זומבה.
מה יותר מרגש אותך להעביר?
זה שונה, זה שונה, כי זה כיף לי לראות בסטרונג למשל שיש יותר גברים. שזה משהו שלא קורה בזומבה. זומבה זה שחרור, בשבילי זה שחרור, זה חיוך, זה לשחרר, אתה מרגיש את האנדורפינים באוויר. בצד השני, בסטרונג, אתה אומר, וואלה, בן אדם התחיל ככה, ותראו אותו אחרי חודש, אחרי חודשיים, תראו את היכולות שלו. בן אדם שלא חשב בחיים שהוא מסוגל לעשות דברים כאלה, והגיע ליד.
טוב, אז סכמה, אז בגדול זה שני דברים, מן הסתם, זה שני דברים שונים.
גם שונים.
וזה מרגש אותך באותה דרך, רק בצורה שונה.
לגמרי.
אז ככה לוקח אותך חזרה לרימיני, איטליה.
כן.
הרי אחרי שאתה היית באין ספור כנסים, בארץ ובעולם היו צריך מאות ואלפי אנשים, נכון. שאתה הייתה על הבמה. את הריגוש הזה כבר עברת, זה לא מרגש, זה יהיה 1,000 איש, 2,000.
לא, זה מרגש
אני
מאוד.
אני בטוח שאתה מתרגש, כמו שאני מתרגש תמיד, אבל כאילו, זה, תשמע, זה קטן עליך, כמו שאומרים. כן. אתה יודע לעלות על במה, אתה כן. פרזנטור, אתה יודע לעשות את הדברים. ואתה מגיע לרימיני, כשיש חשש שאולי לא יבואו מספיק נכון. אנשים, כנס שבדרך כלל באיטליה.
כן.
מתקיים בכל שנה, עוד לפני הקורונה, מביא 100,000 אנשים, והיו צפויים להגיע הפעם הזאת רק כמה עשרות אלפים בודדים,
נכון.
והיה חשש שבשיעורים ייקחו חלק מספר מועד של אנשים. איך אתה מגיע לכנס כזה, ומה המיינדסט?
המיינדסט, קודם כל, זה מתחיל שבוע לפני. אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אם יש 20 איש, הם באים ליהנות, ואתה יודע, אתה... לפי הנחיות, בזה, בזה, בזה.
אתה מחליטך שלם, אתה אומר גם 20 איש או 1,000 איש, אני כאן.
אני כאן. שזה אחד מהשאלות שתלמידים שלי היו שואלים כל הזמן. איך אתה רוקד מול 1,000 איש, ואז אתה מגיע לסטודיו שלך, ויש לך רק 10. איך אתה מתמודד עם זה? ובשבילי זה בן אדם אחד, שלקח את הזמן שלו, ואת האוטו, ואת הכסף שלו, בבעל השיעור שלי, מגיע לו את ה-100% שלי.
זה לא משנה, זאת אומרת, אנשים שמגיעים אליך נכון. לסטודיו, למקום שבו אתה מאמן ברחובות,
כן.
ומגיעים ויכולים להיות 10 או 20 אנשים, ואז אתה עולה על כנס, על במה בכנס, נכון. מאות אנשים, מבחינתך זה אותו דבר.
כן.
אתה אומר, אני...
זה בדיוק אותו דבר, יש מלא אנשים שאמרו, וואו, זה השיעור שעשית לפני שבוע בסטודיו, ועשית אותו עכשיו בכנס, אין משהו יותר, כי אתה בחול, לא.
זה אתה.
זה אני, זה אני.
זה אתה. טוב, אוקיי. ועכשיו אני אקח אותך קצת, אפשר לומר, שנה וחצי, שנתיים אחורה, לתחילת קורונה, בסדר? הקורונה הגיעה, אתה בעלים של סטודיו, ואתה נאלץ כמו כל עם ישראל, וכל העולם בעצם, ב-15 לשלישי 2020, כולם נאלצו לסגור את חדרי הכושר והסטודיו, ולסגור את השערים, ופשוט להמציא את עצמם מחדש. להמציא את עצמם זה בעצם לקחת את מה שהם יודעים, את הידע והכלים, ו... להעביר אותו אונליין.
נכון.
אז איך עשית, אני אשמח קצת לשמוע על השיפט שעשית ובעצם על המעבר מאופליין לאונליין.
קודם כל למדנו מלא. זה שפתאום אנחנו מבינים מה זה מערכת ואיזה קבלים, ומה זה RCA ב-PL ואיך זה עובד במיקרופונים בדברים. אז כן למדנו משהו בקורונה, שזה, אני אומר תודה לקורונה, כי באמת...
למדנו הרבה, לקחנו המון, כן.
אני למדתי איך... להיות מדריך טוב יותר. כי לעבור את המסך זה לא קל.
אוקיי. זאת אומרת, להיות במה מול אנשים זה משהו אחר לעומת להיות מול מסך.
לגמרי. אתה צריך לעבור את המסך, כי יש לך בן אדם אחד שלא רואה תלמידים או אנשים אחרים, רואה אותך. אז אתה לא יכול ללמד כמו שהיית עושה בסטודיו, ולקחת אנשים ולהשתמש באנשים על הבמה, ולעשות סימנים ולעמוד ולעשות אי אפשר. אז אין ספק שלמדנו להיות מדריכים טובים, למדנו לדבר, שזה משהו ש...
מה לעשות?
לדבר.
לדבר.
לדבר. מדריכים לא, בעיקר בזום לא מדברים. כי אין צורך, אבל פה...
פתאום היית צריך, הקיואינג היה מאוד חשוב, כי אתה נמצא בשלט רחוק, מיליון אנשים על מסכים.
נכון. בזום אנחנו משתמשים הרבה בסימנים ויסואליים. לא רוצים להפריע למוסיקה, אבל פתאום אנחנו נמצאים מול המצלמה.
צריך בכל זאת לתת...
אנשים שלא עשו סומבה עד היום, הם לא יודעים מה זה סימנים. אז היה צריך לדבר, אז מלא אנשים פתאום השקיעו ולדבר. והיום אנחנו רואים את השירים שלהם, ואיזה תענוג לראות אותם, באמת.
איזה יופי, אז ביום אחד העברת, ואני זוכר, אנחנו דיברנו והיינו המון המון בקשר, גם במהלך, בתחילת הקורונה, ולאחר מכן, ונפגשנו גם והכל, ועשית גם שני כנסים, אם אני לא טועה, שני כנסי זומבה, או אחד,
עשיתי ארבע קורסים, ועשיתי כנסים, גם
ארבע קורסים שהעברת את כולם דרך זום,
נכון,
באונליין, לראשונה בחייך, פתאום אתה אומר רגע מאיפה זה, ואשכרה עשית את זה בלי שהייתה הכנה מוקדמת.
כנסים היה לי.
שתיים, נכון?
כן, עשיתי שני כנסים.
שני כנסי זומבה.
של זומבה, ועשיתי עוד כמה ביפן.
ביפן?
כן, כי אני אומר, אני הולך ליפן.
אז עשית גם כנס ביפן, ואוקיי.
כן, הייתי חלק שם ביפן, בצ'ילה.
בשיעורים אין ספור עשית, גם למתאמני הסטודיו שלך, וגם בעצם זה פתח בפניך, נראה לי גם קהל מכל הארץ, שבלחיצת כפתור יכל להצטרף לאימון.
זה היה הכי כיף. שפתאום אנשים שבאילת, אני יכול לבוא לשיעור שלך, או מאיטליה, או לא יודע, מיוון, וזה רק ההפרש של שעות, אבל... הלכנו עד הסוף עם הסטודיו אונליין, באמת השקענו מסך ירוק, מיקרופון בזה, ואמרנו, אם אנחנו עושים את זה, צריך להיות מקצועי.
אנחנו עושים את זה הכי טוב ש...
כן, 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 כן. אז השקענו, ועדיין שם, עדיין אני עושה שיעורים מפה לשם, יש מדינות שעדיין לא סגורים.
נכון, יש מדינות כאלה בעולם. זאת אומרת, יש עדיין, ואני חושב ש... תראה, הקורונה באמת הביאה המון דברים טובים, כמו שהביאה נכון. גם דברים פחות טובים, אבל אחד הדברים הטובים זה נתנה לנו את הלגיטימציה להשתמש ברשת לגמרי. לדברים מסוימים, שאם פעם מישהו היה צריך להגיע אליי מאילת לפגישה עסקית, נכון. למשרד שלי במרכז הארץ, והיה צריך לקחת יום חופש, והייתי יום, הייתי מתעקש ב-2019, עזוב, בוא, תעלה לשיחת וידאו, הכל בסדר. הוא אמר לי, עזוב, אני אקח יום חופש, אני אגיע אליך. והיום הם הפוך, הם משכנעים אותי, אני נכון. לא אגיע אליך, וגם הקרובים ביותר אליי, אומרים לי בוא נעלה לשיחת וידאו. נכון. אז הדבר הזה, הקורונה כן שינתה את התפיסה, כן. גם בעיקר אצל הציבור הצרכנים, ובמקרה אצלך, הלקוחות. נכון, הלקוחות שאומרים, כן. אוקיי, זה כבר לא כזה מוזר להתאמן מול מסך וכאלה.
עדיין היום אני משתמש בזום, אני, השיעורים שלי, שזה כל יום חמישי, חלק מהאנשים הם
יום
בבית.
יום חמישי בבית. אוקיי, זאת אומרת...
אז אני הולך לסטודיו? ומביא איתי את המצלמה, את הזום, בכל.
אז זה אימון היברידי לכל לגמרי, דבר. זאת אומרת, יש לך קהל שנמצא פיזי, נכון. באונליין, באופליין, ובאונליין.
בדיוק.
ואז אתה משדר את זה. אגב, זה רווח כפול, אני חושב לכולם.
לגמרי, כן.
אני מדבר על כלכלי, מדבר רווח שהוא בכלל ממנף את היכולת שלך לגעת כן. ביותר אנשים, כי אם 10 או 20 אנשים פוחדים בגלל עלייה בתחלואה, בגלל חששות כאלה ואחרים, כן. בידוד בבית, יש להם פתרון.
יש להם את פתרון.
זו שנתיים כן. אחורה, בן אדם חולה בבית 3 ימים, נניח לא חולה, בסדר, אולי חולה ולוקח מנוחה, אבל משהו מסוים מחזיק אותו בבית 3 ימים, או 4 ימים, או 5 ימים, או חופשה, או יוצא אפילו לבית מלון,
נכון.
ובא לו איזה אימון עם האריות.
הוא מפסיד.
אז הוא לא יאכל את זה. היום יש את זה. אני אוהב את זה, אני אוהב את זה בכל העולם, אני אוהב את הפתרון, אני אוהב שחדרי כושר, מועדוני כושר, סטודיו עם עסקים פתוחים, אבל אני אוהב שיש לנו גם את האפשרות לבחור גם וגם. שיש את ה...
בלנו גם כמדריכים, פתאום היה אופציה ללמוד מהאחרים, או התותחים האלה שראינו בכנסים.
זה לא איזה וידאו ביוטיוב, אלא ממש פיזית.
ממש פיזית, לשמוע אותה או אותו, עם פיג'מה, בלי מצלמה, לומדים ממנו או ממנה. זה היה מדהים. ממש.
תשמע, מפה אני רוצה לקחת אותך לכיוון נוסף, יש משהו שאתה נורא חזק בו בעיניי, אתה אולי לא תעיד על עצמך, אני מכיר אותך, אתה בן אדם צנוע, אבל אתה איש שיווק, אתה מאסטר בשיווק בעיניי, ולא משנה אם זה אתה וביחד עם עינת והצוות שעוטף אותך, אתה איש שיווק, אתה צבעוני, אתה מעניין, תן לי איזה שניים, שלושה טיפים מאוד חזקים, בעל עסק, בן אדם שרוצה להיות מותג בתחום הכושר, משהו שאתה אומר מניסיוני.
דבר אחד, להאמין בחלומות. פחד יהיה תמיד, וזה מעולה שיש פחד, כי זה מעמיד אותנו על הרצפה, ואומר, בן אדם, אתה קיים, אתה חי, וזה בסדר. דבר שני, למדריכים בעיקר, פרפרים בבטן. אני אומר, ברגע שיש לכם פרפרים בבטן, עזבו, לכו, תחו ימינה, שמאלה, תעזבו את זה, כי כבר אין את ה... את התשוקה, את הפאשן, את הפסיון הזה, ורואים את זה כעבודה, סתם עבודה.
אני קורא לזה השערות הסומרות.
נכון, נכון.
זה סומר לי, השערות שלי סומרות, אני יודע שאני בכיוון הנכון.
לגמרי.
אני מתרגש מזה, אוקיי.
ודבר שלישי, חבר'ה, תקשיבו לאישה.
תמיד, היא תמיד צודקת.
תמיד צודקת ביודעת. אני הגעתי לאן שאני היום, כי אני טוב במה שאני עושה, כי אשתי הפכה אותי לתאמין בעצמך. אני לא, אני הייתי כאלה, לא, אני לא טוב, אני לא מספיק.
נתנה את הפוש, היא נתנה לי את התקופה הנכונה, איפה שצריך.
את האמונה, והיום אני מאמין בעצמי, מה שאני עושה זה טוב, זה עדיין מושך אנשים.
אני חוזר 16-17 שנים אחורה, שעלית לארץ, אתה יודע, עם כל הכבוד לכל מה שיש לך מצ'ילה, פתאום אתה מגיע לכאן, אמנם מסדרה לך עבודה בסטודיו, אבל אתה מגיע למקום שאף אחד לא מכיר אותך,
נכון.
אף אחד לא מכיר אותך, ואתה צריך לבנות את עצמך.
נכון.
ומהר מאוד אפשר לומר, אם אני לוקח את לוח, את ציר הזמן מ-2004 עד 2011, זה לא מהר מאוד, זה עדיין 7 שנים, אבל ב-2011-12 ואילך, תשמע, כן. הפכת לאחד האנשים המוכרים בארץ, המוזמנים, כמעט כל כנס אפשרי, אני אקח את ארץ כן. ישראל, כמעט כל כנס אפשרי, אתה נמצא שם, מזמינים אותך למאסטר קלאסים, ושיעורי אורח, כאילו על... על, על איך אומרים, על ימין ועל שמאל, לא משהו שאני מכיר עם הרבה מאוד מדריכים, לא סתם בחרתי גם לראיין אותך כי אתה בן אדם, גם מעניין, ושיש הרבה מה ללמוד ממך. אז אני חושב שמבחינת מה שאמרת מקודם, להאמין בעצמך, להקשיב לאישה, היא לימדה אותך להקשיב גם, היא לימדה אותך להאמין בעצמך, זה דברים סופר חשובים. אתה יכול לתת משהו לעסקים, כי, תשמע, אתה לא רק מדריך, בסדר? אתה גם בעלים של עסק, ואתה בעלים של עסקים. כל מה ש... סביב העולם הזה נכון. של זומבה, כל האדיקיישן, ההכשרות, הביגוד.
צריך להשקיע.
והמועדון.
צריך להשקיע ולא לא רק כמדריך, צריך להשקיע. אם יש לכם עסק, צריך באמת לקשר עם האנשים שבאמת יודעים. אנחנו לא יודעים הכל, 100%. נכון. וזה היה כל כך כיף להכיר אותך, כי באמת אתה באמת איש השראה ושיווק, וגם בעולם הפיטנס, אז אני מעינת... אמרנו, שי זה הבן אדם, ובאמת פתחת לנו הרבה, הרבה, הרבה דלתות. ולא צריך לפחד להגיד, אני לא יודע, אני לא, אולי אנחנו מחשיבים צד אחד, ואז מחליטים מה טוב לנו.
אז מה שאתה אומר, אני שם את עצמי בצד רגע, מה שאתה אומר בעצם, גם לעזר, במה שאתה לא יודע, תיקח,
לקחת מישהו.
אם אתה לא מבין בשיווק, אז תיקח מישהו שיעשה לך שיווק. אם אתה לא יודע בגרפיקה, אז תביא גרפיקאי. יועץ עסקי, איש מכירות, מה שצריך בעצם, פשוט להביא ולהיות.
עסק זה 24/7, זה עבודה ללא הפסקה, לא מפסיקים לחשוב איך להביא עוד קהל, איך לשמח את האנשים שיש לנו, ואנחנו צריכים להבין שלא כל אחד יהיה מאושר, תמיד הם רוצים עוד ועוד ועוד.
אתה מדבר איתי על הלקוחות.
על הלקוחות.
הלקוחות שכל מהם מזינים ורוצים עוד ולא הכי מרוצים, אבל אנחנו צריכים להבין.
נכון.
שזה ביזנס, זה עסק.
זה עסק ואנחנו צריכים לפעמים לשים מסגרת ולהגיד, זהו, עד לשם כרגע, כי אם לא, אי אפשר לישון, אי אפשר לאכול, אי אפשר להיות רגוע בבית. מסתובבים כמו חתול בכלוב וזה לא טוב למשפחה. כי מי שסובל זה אנשים מסביב.
אם היית צריך ללחוש לעצמך באוזן,
כן.
טיפ אחד קטן, בגיל 20, משהו אחד שאתה יודע היום, שהיית יכול לחזור לעבר, ופשוט ללחוש לעצמך באוזן, מה זה היה?
תאמין,
מה מקצועית,
תאמין בעצמך יותר מהר, כי באמת הייתי במקום אחר, אם היית מאמין בעצמי, לפני הרבה שנים, לפני עינת.
אוקיי, אז היית אומר שבעצם כן. היית מנער את עצמך
לגמרי,
באיזשהו מקום.
לגמרי, איזה כפה. תאמין בעצמך, כאילו אתה מסוגל, זה מה שאתה, זה מה שאתה. כי אני בחרתי משהו שבאמת, אני לא רואה את המקצוע שלי כעבודה, זה מה שבחרתי בחיים. אז אני הולך לעבודה עם חיוך, עם כאבים, בחום, בשבר, וזה לא אכפת לי, כי זה מה שממלא אותי.
אתה קם כל בוקר, נכון. ואתה בעצם, אתה לא ממש עובד.
אבל בהתחלת הדרך, פוחדים.
לגמרי, תמיד יש פחדים, צריך נכון, לדעת להתמודד איתם, נכון. צריך לדעת לפתור אותם, אתגרים, יש עליות, יש ירידות.
לגמרי.
כמו שנאמר קודם, כשאתה נמצא למעלה, תדאג לשמור נכון. כמה שיותר זמן נכון. להיות שם.
נכון.
כשאתה למטה, תבין שזה גם קורה, תדאג לצאת כן, משם כן, כמה כן. שיותר מהר.
צריך להבין שאנחנו ניפול בדרך, זהו. מלא אנשים לא רוצים ליפול בדרך, אבל נפילות זה חלק לימודי בחיים שלנו, אנחנו לומדים מהנפילות האלה.
לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי, כן. כאחד חבול כאן, חזרתי מהסקייט פארק שלשום, קיבלתי במרפא, כבר שברתי את היד, הכל בסדר, אני מבין שהנפילות האלה גורמות לי להיות סקייטר יותר טוב, גם כשאני מתקרב לגיל 40.
לא, אבל זה באמת, אני, יש אנשים שמאמינים בספרים, אני לומד בקפות שהחיים נותן לנו. כי באמת האמא, אמא כמה פעמים אמרה לבת, הבן אדם הזה, מריו, לא טוב בשבילך, לא טוב, והלך בכל מקרה איתו, ותראה איפה. אז אנחנו לומדים באמת מהנפילות, אנחנו לומדים, זה אני לא אעשה יותר. זה כן, הייתי אומר, מריו, תמהר, תלמד יותר, תלמד עוד דברים. תתחיל את הדרך שבחרת, בלי פחד.
בלי פחד. גם ככה היית מולטי לפני, נכון. ועשית כל כך הרבה דברים, אבל אתה אומר, היית נותן לצלך נכון. דחיפה נוספת. ומה איזה טיפה היית נותן למישהו, שעכשיו נניח רוצה להקים סטודיו, מועדון כושר, הרי גם אתה היית בסיטואציה כן. הזאת, והקמת את המועדון ברחובות, בא להקים עסק עכשיו. תן לו טיפ אחד, שאתה יכול ללחוש לו באוזן.
אנשים, שזה אחד מהטעויות שלנו, חשבנו יופי, ואנשים לא באים כי הסטודיו יפה, באים כי הבן אדם שיש מולכם, הוא יודע מה הוא עושה. אז זה ארבע קירות. הקירות האלה
קירות, היופי,
עוברים לכל, לאן שאתה הולך.
אבל ההון האנושי
בדיוק.
הוא הדבר הכי חשוב.
משפחה. זה מה שאני אומר. זה היה הרגשה של הסטודיו שלי.
אוקיי, אז זה אומר בעצם לתת את התחושה המשפחתית, נכון. זה מעל הכל. זה לפני בכלל לא הדיזיין, העיצוב והכל.
אני מדהים. רוצה לספר לך משהו. כשאני הגעתי לארץ, הייתי אומר שלום לכל אחד, לכל השכנים. ועינת הייתה אומרת, כאילו, מה אתה עושה? והייתי נותן נשיקות לכל אחד בחיבוקים. מה אתה עושה?
זה היה חמימות הדרום-אמריקאית, נכון.
ואמרו, מה אתה עושה? ואז עם השנים זה הפך להיות את החתימה שלי. ואז היו אנשים שמגיעים לסטודיו ואומרים, איפה הנשיקה בחיבוק?
לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אני רואה, כל מי שפוגש אותך נותן את החיבוק הגדול. שמע, זה החיבוק הספרדי, הדרום אמריקאי, כולם שנורא אוהבים, אוהבים לנשק, אוהבים לגעת, זה נהדר, וזה חמימות אגב, שמאוד מזכירה, גם הקהל בישראל גם איכשהו...
לטובתי זה השתנה.
להבדיל מאירופה, אם היית הולך לגור בגרמניה, זה לא היה בטוח מתקבל טוב. זה משהו אחר.
לא, אבל זה כיף, זה כיף, כי זה באמת, אני מקבל את האנרגיה בחזרה, זה באמת, היו כמה קולגות שאומרו, כאילו הדבר הכי כיף, כל כנס זה החיבוק שלך, כי זה אמיתי. ואני מאמין באמת, כאילו אי אפשר לשקר.
לגמרי.
אי אפשר לחייך. יש חיוך של פייסבוק ויש חיוך אמיתי.
לגמרי.
אתם באמת, אני נהנה מכל רגע, ואני אומר תודה שבחרתי, ושנתנו לי את המתנה הזאת, לשמח האנשים ולשנות להם את החיים.
אמרת פה משפט מאוד יפה, את הזכות שניתנה לי לשמח אנשים ולשנות להם את החיים, לעשות להם life change, זה מדהים בעיניי, באמת זה מדהים, אני חושב שבעצם כל בעל עסק, בעל סטודיו, חדר כושר, מנהל במועדון, הוא צריך לחשוב במיינדסט הזה, כי אחד הדברים שאני תמיד אומר, אם אתה בא כדי לעשות כסף, זה נחמד וזה טוב, אבל אם אתה בא, שזה מגיע מתוך פשן מסוים, מתוך רצון לשנות משהו בעולם, אז זה מצליח הרבה יותר, ואני רואה את זה, אני רואה את זה אצל הרבה מאוד בעלי עסקים, אני רואה את ההבדל בין אלה שיש להם את הפשן, את התשוקה, את הרצון באמת להשפיע, בכל הלב, אצל אלה שבאים ממקום אחר.
נכון.
רואים וזה מורגש, מריו. אז באמת, היה לנו ככה, דיברנו על הרבה דברים, גם תחילת דרכך, על הדרך שלך בספורט, קראטה, אני רוצה ככה, אם דיברנו קצת על העבר ועל ההווה, אני מקפיץ אותך טיפה קדימה, לפיוטשר, לעתיד.
כן.
בוא נסתכל נניח שנה, שנתיים קדימה, איפה מריו וזומבה ישראל?
מריו כרגע עובד בפרויקטים, אני באמת, אחד מהפגישות עם חבר שלי, דיברנו על איך להפוך מדריכים למדריכים טובים יותר. ואני באמת עובד, לקחתי את זה ברצינות, ואנחנו עם אשתי עובדים ויושבים, עושים עבודת בית, ואני מקווה שבקרוב יצא לפועל, ואני באמת רוצה...
מדהים, מה זה אומר, אבל אני רק רוצה אותך פה, סליחה, מה זה אומר להפוך מדריך למדריך טוב יותר?
מדריך טוב זה לא מישהו שיודע בדיוק מה לעשות, זה חשבון מתמטי, כמו שאומרים, של מלא דברים. זה ידע, זה קריסמה, זה לדעת מה קורה לפני השיעור, אחרי השיעור, תוך כדי שיעור.
זה לא רק 45 נכון, דקות אלו השעה.
לא, ממש זה... לא. זה עבודה 24 שעות לפני השיעור, אנחנו יודעים מהאנשים האלה, אני מכיר אותם פסיכולוגי וגם קהילתי, אני יודע מי צריך צומי, מי לא צריך צומי, כאילו זה לא השעה שאני מגיע, עושה פליי ורוקד או זז ואז הולך לשיעור, לא, אני, זה מחשבה לפני השיעור וסימנים כמובן, איך לעמוד, שפת גוף, מתי לרדת מהמקום עבודה, יש מלא 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 דברים שאנחנו יכולים לשפר, אני לא אומר שכל אחד מאיתנו לא יודע, כל אחד יודע, הוא טוב וכמה נקודות, אבל אני באמת עובד על לתת כל הפאקג' הזה, כל החבילה
וקורס,
כן.
זה מאוד מעניין, אז אתה בעצם הופך טריינרים, מטריינר לסופר טריינר, זה המטרה שלך?
כן, כן, כן.
ועם כזה, סופר מריו, סופר מריו. אגב, אם מחפשים מריו גוטיירס בגוגל, קופץ לך משחקים של מריו בנינטנדו.
נכון.
אז לידיעתך, שתדע כמה כסף חברת נינטנדו עושה עליך. אז עתיד, בוא ניקח שעות שנה, שנתיים קדימה, אתה רואה כנס, מן הסתם יש לכם את הכנס באילת שאתם עושים כל שנה, וגם השנה הוא בסולד אאוט כבר, ויש לכם עוד כנסים?
יש לנו כנסים, תמיד יש לנו פרויקטים, אבל הגיעה קורונה, היה לנו איזה כנס שם כמעט מוכן, אחד מהפרסנטורים של האירובי בעיקר, וחשבנו, היה לנו מקום בכל, והגיעה קורונה, זה היה מבוטל, הכנס השנתי של זום הזה מתקיים שבוע הבא, כבר סולד אאוט, אבל אנחנו מנסים מעכשיו הלאה שכל שנה יהיה איזה כנס בעוד כמה דברים נוספים. הפרסנטורים פתאום יכולים לבוא עוד פעם, בטו באמת רוצה לבוא לארץ עוד פעם.
וואו, הוא היה פה ב-2007?
היה לפני 4-5.
2017 או 2018, נכון, אם אני טועה.
והוא באמת רוצה לחזור לישראל. כן, היינו בדיבורים מפה לשם, ושוב, הגיע הגל השני או שלישי, וזה מבוטל עוד פעם, אבל כן, אנחנו רואים את השנים הקרובים עם הרבה הפתעות בעולם הזומבה.
הרבה עשייה, אז תשמע, מריו, אתה מעבר לזה שאתה סופר טריינר, ואתה מולטי ספורט טלנט, נקרא לזה ככה, ובאמת עשית המון המון דברים, לפחות ככה בציר הזמן, ב-20 או 30 שנה האחרונות, ואתה יזם, ואתה ספורטאי ברמה חבריך, ואתה עושה המון דברים, ויש לך חיוך מדהים, והחיבוק, והכל ביחד. אז מריו, באמת, אני רוצה להודות לך שהגעת לכאן, ונתת קצת מההשראה שיש לך לתת, וקצת סיפרת את הסיפור, שמאיפה התחלת, ולאן אתה מגיע, לאן הגעת פה בישראל ובכלל בעולם, ועם מבט, הצצה קטנה לעתיד, לעתיד הקרוב, ולעתיד אפילו הרחוק. אז באמת אני מודה לך, תודה רבה.
תודה על ההזמנה.
זה שהגעתם, ותודה רבה לכולם, לכל מי שצפה בנו. מריו גוטיירס, עסקים בכושר, פרק נוסף, נתראה בפעם הבאה. ביי.
עסקים בכושר, עם שיה לנקרי. האנשים, הסיפורים, הרעיונות, וההשראה.